כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ב באייר תשע"ז, ל"ז לעומר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קט"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יד עוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קט"ו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע לתנא של משנתנו אין האישה יורשת את בנה? והתשובה היא, משום שהוא דורש מהפסוק וכל בת יורשת נחלה שיורשת בית מתות, אבל אינה מורשת לבית מתות אם מתה, אלא רק אביה יורשה. שאלה שנייה, מניין נלמד שזרו של אדם עומד במקומו לקדימה בירושה? והתשובה, מהמילים ובן אין לו שכתובות בתורה, ודורשים זאת עיין עליו. שאלה שלישית, מדוע נאמר שירושה ממשמשת והולכת עד ראובן ולא עד יעקב אבינו? התשובה, משום שקיבלו חכמים שאף פעם לא יכלה שבט מישראל. שאלה רביעית, מי הם הצדוקים והבייטוסים ומדוע פקרו בדברי חכמים? והתשובה, תלמידי צדוק ובייטוס שלימדו את תלמידי מה שקיבלו מאנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס. וטעו התלמידים בכך שחשבו שאין כלל קבלת שכר על מצוות, וטעו ופקרו בדברי חכמים. שאלה חמישית, מה סברו הצדוקים בדין ירושה ומניין למדו זאת? התשובה, שהבת יורשת עם בת הבן בקל וחומר, שכן בת בנו באה מכוח בנו וביתו באה מכוחו. והשאלה האחרונה על דף קט"ו, כיצד אחר רבן יוחנן בן זכאי למסקנה את הלימוד הזה? והתשובה, מה לבת בנו שכן יורשת במקום אביה בנכסי סבא, אף כשיש אחים, מה שאין כן בביתו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף קט"ו ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ב באייר תשע"ז, ל"ז לעומר תשע"ז, ניכר וטורף העניין, ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קט"ז של מסכת בבא בתרא, בפרק השמיני, פרק ששמו יש נוחלין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קט"ו עמוד ב', שלוש שורות מתחילת העמוד, במילים אמר רב הונא אמר רב, כל האומר תירש בת עם בת הבן, אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה מבואר שבמקום שהיו למת בן ובת, ומת הבן בחייו והניח בת, עומדת בת זו במקום אביה לירש נחלת זקנה, ואין ביתו של מת יורשת אמה. מביאה הגמרא ויכוח של חכמי ישראל עם הצדוקים בעניין הזה, והדין היוצא מכך. צדוק ובייטוס היו תלמידיו של אנטיגנוס איש סוכו, ולמדו מרבם מה ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה ג', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. והיינו, שיש לעבוד את השם מתוך אהבה ולא למען קבלת שכר. ושנו זאת צדוק ובייטוס לתלמידיהם, ולא פרשו להם את הדברים, וטעו תלמידיהם בהבנת הדברים, וסברו שהכוונה היא שבאמת אין כלל שכר לעושי מצווה. ואמרו, כשם שאין צודקים חכמים בדבר הזה שוודאי יש שכר, כך אין ממש בכל דברי חכמים. וכפרו בדברי חכמים ויסדו כיתות הכופרות בתורה שבעל פה, ואין מקיימים אל התורה שבכתב על פי הבנתם. ומתוך שהיו תלמידי צדוק וויטוס, נקראו צדוקים וויטוסים על שמם. כך הרשבם בשם אבות דרבי נתן. מה שמה מדבריו? שצדוק וויטוס עצמם הבינו נכון את כוונת רבם, ולא כפרו בדברי חכמים ורק תלמידיהם נכשלו. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת אבות, פרק א' משנה ג', וגם רבי עובדיה מברטנור הפרשו, שצדוק וויטוס עצמם לא הבינו את כוונת רבם אנטיגנוס, וכפרו בדברי חכמים ויזדו כיתות שנקראו על שמם. אומרת הגמרא, אמר אבונה, אמר רב, אומר אבונה בשמו של רב, כל דיינה אומר ופוסק להלכה, שבמקום שהניח המת בת ובת הבן, תירש בת המת עם בת הבן, שסובר הדיין, שאף שבת הבן עומדת במקום אביה, כיוון שבת היא, אין כוחה, אלא כביתו של מת עצמו, והרי זה כהניח המת שתי בנות שחולקות הירושה ביניהם, והדיין הזה הגיע למסקנה הזו מכוח הקל וחומר שאמרו הצדוקים שיובא בהמשך. אם כן אומר אבונה בשמו של רב, אפילו אם דיין זה הוא נשיא שבישראל שהכל פוסקים כמותו, אין שומעין לו בפסק הזה, שהינן אין המנהג הזה אלא מעשה צדוקים, שכך נוהגים הם. וכוונת רבונה בשם רב לחזק את העניין ולומר דין ברור הוא ביותר, ואי אפשר לבטלו בשום אופן. כי אין מה שאמרו במסכת מנחות דף למדבט עמוד א', לגבי חי גזירות שגזרו חז"ל, שאפילו יבוא אליהו ובי דינו, אין שומעין לו. פירוש נוסף מביא הרשב"ם, שמדובר בשכיב מרע מצווה על נכסיו לפני מותו, ואומר תירש ביתי את נכסי עם בת בני. באופן זה, היה לנו לקיים את דבריו ולתת את נכסיו גם לביתו. כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה לקמן בדף קופלמד עמוד א', שאם אמר אדם על מי שראוי ליורשו, שירשנו הוא ולא אחר הראוי ליורשו, כגון שאמר על בן בן הבנים שירשנו לבדו, ואילו שאר הבנים לא ירשו, דבריו קיימים. אף כאן אמר על ביתו שראויה לירש במקום שאין בן שהיא תירש, ודבריו קיימים. אלא מפני שנראה הדבר הזה כירושה ולא כצוואה, וירושה מעין זו היא מעשה צדוקים, תקנו חכמים שאין שומעין לו. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה, ואומר שגם בלא טעם שהוא מעשה צדוקים אין שומעין לו, משום שאף רבי יוחנן בן ברוקה לא אמר דינו, אלא במקום שהיורש שאמר עליו אביו שירשנו ראוי הוא לירש חלק מהירושה גם בלא צוואת אביו. כגון שאמר על בן בן הבנים, או על בת בן הבנות. אבל באופן שבלא צוואת אביו אינו ראוי לירש כלל, גם רבי יוחנן בן ברוקה מודה שאין דבריו קיימים, ובת במקום הבן, ובת במקום בת הבן אינה ראויה לירש כלל. על פירושו הראשון של הרשב"ם תמה הריטב"א, וכי רק מפני שמנהג צדוקים הוא אין לשמוע לדיין הזה? הרי הפוסק טועה בדבר משנה, ושנינו במשנתנו שאין הבת של המת יורשת עם ביתו של בן המת, כפי שדרשה הגמרא להל מהכתוב, והתוספות בדיבור המתחיל אפילו, וכן המאירי והריטב"א ועוד פירשו, שאפילו נשיא בישראל הרוצה מטעם איזה דבר לתקן לצורך שעה שתירה שבת עם בת הבן ויש בידו לעשות כן, כמו שמצינו שהתנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחין, אף על פי כן, אף על פי שמעיקר הדין יורשת היא אמהם כמובא בגמרא לקמן בדף קט"ז עמוד א', אין שומעין לו, משום שהוא כמעשה צדוקים ויבואו לטעות שמודים אנו לדבריהם. אומרת הגמרא דתניא, כמו ששנינו במגילה תענית, אותה מגילה מפרטת את הימים שאין להתענות בהם מחמת שימי שמחיים, והמגילה הזו נכתבה על ידי חנניה בן חזקיה וסיעתו לזיכרון ימים שנעשו בהם ניסים לישראל בתקופת בית שני, וקבעו את הימים הללו להיות ימים טובים שאסורים בתענית ומקצתם אסורים אף בהספד. כמה מבואר במסכת שבת אף י"ג עמוד ב', והיא נקראת מגילה לפי ששאר משניות וברייתות לא היו כתובים באותו זמן ורק זו נכתבה. כך מסבירה שהיא במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב', ובראש השנה בדף ח' עמוד ב', הובא בגמרא מחלוקת האם גם לאחר חורבן בית שני נוהגים הימים הטובים הללו שבטלה מגילת תענית. מסקנת הגמרא להלכה שימי חנוכה ופורים עדיין נוהגים, אבל שאר ימים טובים המנויים באותה מגילה בטלו. אם כן, נאמר במגילת תענית ביום 24 בטבת, ואילו במגילת תענית שלפנינו הגרסה היא בחודש אב, ביום 24 בטבת אסור להתענות משום שיום טובו, כי ביום זה תבנה לדיננה, שבנו לדינינו לפסוק כמשפט התורה בדין הירושה, שהודו הצדוקים למשפט התורה, שבתחילה היו צדוקים אומרים שבמקום שהניח המת בת ובת בן, תירש הבת עם בת הבן, שאין כוחה של בת הבן אלא כביתו של מת עצמו. אבל אם הניח המת בן ולבן של המת יש בן זכר, מודים הצדוקים שרק הוא יורש את זקנו ואין בת המת יורשת אמו. שהרי בן המת קודם לבת ובנו עומד במקומו. ממשיכה הברייתא ומספרת, נטפל להן, נתחבר עליהם רבן יוחנן בן זכאי להתווכח עמהם ולהוכיחם שטועים הם. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לצדוקים, שוטים, מניין דין זה לכם ועלו בת הבן עומדת במקום אביה שהוא בנו של מת? וכשם שהבן עצמו קודם לאחותו, כך ביתו קודמת. לא היה אדם מכת הצדוקים שיחזירו דבר, שהשיב לו דבר, חוץ מזקן אחד צדוקי, שהיה מפטפט, מתגרה ומתווכח להשיב כנגדו, ואומר לרבן יוחנן בן זכאי, למדנו זאת בקל וחומר. ומה בת בנו הבאה רק מכוח בנו של המת? אף שנקיבי, תירשנו, ביתו של מת הבאה מכוחו של מת עצמו, לא כל שכן שתירשנו יחד עם בת הבן? מביאה הגמרא את תשובת רבן יוחנן לצדוקי. קרא עליו רבי יוחנן את המקרא הזה בספר בראשית פרק למדוו, פסוק חף. הכתוב מפרש שם את תולדותיו של עשיו מאז שהתיישב בסעיר, ואחר כך מפרש את תולדותיו של סעיר אחורי, שישב קודם לעשיו בער סעיר. וזו כוונת המקרא, יושבי ארץ שישבו בארץ סעיר קודם למעשיו. נאמר שם בפסוק, אלה בני סעיר אחורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. מפורש שענה הוא אחיו של צבעון. ובהמשך, בפרק למדווה פסוק חבדלת כתיב, ואלה בני צבעון ואיה וענה. האות וו של ואיה מיותר, כאילו נכתב, איה וענה. מתבהר שענה בנו של צבעון הוא, ולא אחיו. ונמצאו הכתובים סותרים זה לזה, אלא בהכרח מלמד הכתוב שבא צבעון על אמו, על אשת צעיר והוליד ממנה את ענה. ונמצא שענה הוא גם בנו של צבעון וגם אחיו מאמו. ולכן התפרש, בן בני סעיר, כיוון שהיה בנו של אשת סעיר. והתוספות במסכת פסחים דף נ"ד עמוד א', דיבור המתחיל אלה, תמאו על כך. לא מצאנו בכל התורה שיקראו לבן אשתו בנו. והרמב"ן בספר בראשית כותב, ששייך לקוראו כך כי האנשים מחשיבים אותו כבנו, ויקראו ענה בן סעיר, וגם סעיר גידלו בן בניו בחושבו שהוא בנו. ובאמת, מעיקר הדין נחשב כבנו של סעיר, מחמת החזקה שרוב בעילות אחר הבעל. אלא שבפסוק השני מגלה הכתוב את האמת שאינו בנו של סעיר אלא בנו של צבעון. ומכך שכללה התורה את ענה בין בני סעיר יושבי הארץ, כלומר שירשו את הארץ מאביהם סעיר, יש ללמוד שבני בנים הרי הם כבנים לירש את זקנם. ולכן גם ענה בנו של צבעון ירש את סעיר זקנו מכוחו של אביו. וכשם שבן הבן יורש מכוחו של אביו, שהוא בנו של המת, כך ביתו של בן המת יורשת את זקנה מכוח אביה. ואין ביתו של מת יורשת אמה. כך מפרש הרשב"ם. והדברים תמוהים, שהרי גם הצדוקים מודים שבן הבן יורש את זקנו מכוח אביו, ואין בת המת יורשת אמו. ולא למדו מהקל וחומר, אלא לעניין ביתו של בן המת, שיהיה כוחה כבת המת עצמו. אם כן, איזו תשובה השיב רבן יוחנן מהמקרא הזה? והלא אין ראיה מכך, אלא שבן הבן יורש כבן עצמו, אבל אין כלל ראיה לבת הבן שדינה כבן ויורשת, את כל הירושה במקום בן המת עצמו. ואכן זוהי כוונת הצדוקי במשת המה על דברי רבן יוחנן בן זכאי, כפי שיובא בהמשך הגמרא. באומרו, רבי, בכך אתה פוטריני? ובפשטות מאשמה שבאמת רבן יוחנן לא ישיבו כלום מן המקרא הזה, אלא עיקר תשובתו היא אמורה לקמן בדף קופטז עמוד א', כפי שמפרש שם הרשב"ם, שרבן יוחנן ניסה בתחילה לדחותו בקש, כיוון שלא רצה לגלות לו את טעמי התורה. אבל הרמב"ן כותב שיש לפרש את כוונת רבן יוחנן לפירושו של הרשב"ם, שאף שאין להוכיח מהכתוב שבת הבן יורשת לבדה במקום הבת, מכל מקום יש לפרוך את עיקר הקל וחומר שדרשו הצדוקין, באומרם שבת הבן אינה באה אלא מכוח כוחו של המת, וממילא קל וחומר לביתו של מת עצמו שיורשת מכוחו שתירש עמה. ממקרא זה שמחשיב את בן בנו של סעיר כבנו ממש, מוכח שבן הבן אינו נחשב כבא מכוח כוחו של המת, אלא מכוחו של מת עצמו וכבנו. אם כן, גם לעניין בת בנו יש לומר כך, שבשורש הדבר, אם נחשב זרע הבן כבא מכוחו או כבא מכוח כוחו, אין לחלק בין הבן לבת הבן. וכיוון שנחשבת בת הבן כבא מכוח המת עצמו, נפרח הקל וחומר של הצדוקים. אילו תוספות לדיבור המתחיל מלמד מביאים את פירושה של רבינו תם, שענה נקבה הייתה. וירשה את זקנה סעיר מכוח אביה צבעון, שמת בחיי אביו. ומוסיפים התוספות שצריך לומר שגם בנו היה מת קודם לסקנו סעיר ולא הניח אחריו זרע, ולכן ירשה ביתו של צבעון. ומכך שהזכיר אותה הכתוב בין בני סעיר יושבי הארץ, כלומר שירשו נחלת אביהם בארץ, מתבאר שכוחה ממש כבני המת עצמו, ויורשת נחלת זקנה יחד עמהם, ועדיפה על בת המת שאין יורשת כלל במקום שיש לה אחים. ולכן גם באופן שלא הניח המת, אלא בת הבן ובת, יורשת בת הבן לבדה את כל נחלתו. ואין לתמוע על הכתוב שאמר הוא ענה בלשון זכר, כי כיוון שירשה את נחלת צעיר יחד עם בניו הזכרים, הזכיר אותה הכתוב בלשון זכר. מפסיקה עכשיו הגמרא את הוויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי לצדוקי הזקן, ומקשה על ההכרח של רבן יוחנן בביור סתירת המקראות. מקשה הגמרא, ומניין שענה האמור בבני סעיר הוא ענה האמור בבני צבעון? דילמטרי ענה אבו, שם השני בני אדם בשם ענה היו האחד בנו של סעיר והשני בנו של צבעון, ואין ללמוד מהמקראות הללו שבני בנים הרי הם כבנים לירש את זקנם. מתרצת הגמרא, אמר רבה, אמינה מילתא דלא אמרה שבור מלכה. אני אומר דבר שאף שבור מלכה לא אמרו. שבור מלכה זה מלך פרס, ומנו מי נתקנה בשם הזה שבור מלכה? שמואל, שהיה בקי בדיני ממונות, והלכה כמותו כמו דבר היוצא מפי המלך. איקא דאמרי, יש שאמרו את התירוץ הזה בשם אחר, אמר רב פאפה, אמינה מילתא דלא אמרה שבור מלכה. אני אומר דבר שאף שבור מלכה לא אמרו, ומנו מי הוא זה שנתקנה? מי היה הכינוי שלו שבור מלכה? רבא, שהלכה כמותו בכל מקום, כל מקום שחולקים רבא ורבי יוסף הלכה כרבא, חוץ משלוש הלכות, שדה, עניין ומחצה, שבהם הלכה כרב יוסף החולק, כמו שלמדנו להיל, בדף קוף יהודה לתמוד ב', והתירוץ הוא שאין לדחות את דברי רבן יוחנן בן זכאי ולתרץ שהיו שני אנשים בשם ענה, כי אמר קרא, אמר הכתוב, כשפירש את בני צבעון, ואלה בני צבעון והיה וענה. הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. כוונת הכתוב בהוסיפו את המילה הוא קודם לשמו של ענה, ללמדנו שענה האמור כאן הוא ענה דמעיקרה. הוא ענה האמור לאל בן בניו של סעיר אחורי, ולא אחר שנקרא בשמו. ואם כן, בהכרח יש לפרש כמו שפירש רבן יוחנן בן זכאי. חוזרת הגמרא לוויכוח של רבן יוחנן בן זכאי עם הצדוקי הזקן. אמר לי הזקן לרבן יוחנן, רבי, בכך אתה פוטרני? בראיה הזו אתה בא להשיבני, ולא אין מקרא זה מלמד אלא שבנו של בן המת עומד במקומו של אביו לירש את זקנו. בזה אני גם מודה. רק במקום שהניח בן המת רק בת, שם אני סובר שאין כוחה של בת הבן אלא כבת המת עצמו, והם יורשות יחדיו. ולזה אין ראיה כלל מהאמור לעניין ענה. ולפירוש הרבינותם שענה נקבה הייתה, מפרש הבח בהגעותיו שהזקן הצדוקי לא הבין את דברי רבן יוחנן, כיוון שחשב שענה היה זכר, ולכן תמה עליו מה ראיה מביא אתה לעניין בת הבן מענה שהיה בן הבן. אמר לו, השיב לו רבן יוחנן לזקן, שוטה, ולא תעת תורה של אימה שלנו כשיחה בתהילה שלכם. כלומר, אכן מה שדחית את הקל וחומר בהוכחה מן הפסוקים לגבי ענה, זו אינה דחייה אמיתית. ומה שדחאו רבן יוחנן תחילה בדחייה הזו, מפני שאסור לגלות לצדוקים את העמי התורה. רק כשהמשיך אותו צדוקי להתווכח עמו, הוא צריך רבן יוחנן לגלות לו מדוע הקל וחומר מופרך. אולם באמת, אומר רבן יוחנן בן זכאי לצדוקי, איני צריך לדחותך בדחייה שאינה נכונה, שתורתנו שלימה ונכונה היא. וזה אינו דומה לקל וחומר שלמדתם ששיחה בתהילה היא, שיש עליה פרחה. המהרש"א מסביר את מהלך הגמרא, שדעת המינים והצדוקים היא שהרבה דברים שנכתבו בתורה הם שיחה בתהילה. כאמור במסכת סנהדרין דף צדיתת עמוד ב', וכמו שיש בספרי מינות שלהם, וזו הייתה כוונת הצדוקי הזקן במה שאמר לרבן יוחנן, בכך אתה פוטרני? אין ללמוד כלל מה כתובים לגבי בני סעיר, כיוון שהם מהשיחות הבתהילות הכתובות בתורה ולא באו לדרשה כלל. משיב לו רבן יוחנן, שוטה ולא תאה, כלומר, ודאי תורתנו שלימה ותמימה, ואין בשיחה בתהילה כלל, שלא כשיחה בתהילה שלכם, דהיינו ספריכם. ולכן יש לדקדק בכתובים לגבי בני סעיר, ללמוד משם שבני בנים כבנים. ומה הפרחה, יאמר רבן יוחנן? מה לבת בנו של מת, שכן יופה כוחה במקום האחים של אביה, שכוחה שווה להם בירושת אבי אביה מחמת, שעומדת במקום אביה, כמפורש בתורה, שבנו צלופחד ירשו נחלת זקנם חפר, אביו של צלופחד יחד עם שאר בני חפר, תאמר בביתו של מת שאורה כוחה במקום אחים שלה, בני המת, שאינה יורשת כלום במקום שהניח המת בן זכר. שהרי בנות חפר לא ירשו חלק מירושתו, אלא כל ירושתו נתחלקה בין בניו ובנות בנו צלופחד. כאמור בכתוב בספר במדבר, פרק זך פסוק ז', נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם. וכשם שכלפי בני המת יפה כוחה של בת בן המת להיחשב כבן המת לירש עמהם חלק אביה, אף שאחותם בת המת אינה יורשת עמהם, כך במקום שלא הניח המת בנים אל הבנות, יפה כוחה של בת בן המת לעמוד במקום אביה לירש כל נחלת זקנה לבדה כבן המת ממש, ובנות המת נדחות. מסיימת הגמרא ואומרת, ובתשובה זו ניצחו חכמי ישראל את הצדוקין, והודו הצדוקין שבת הבן יורשת לבדה, ואין בת המת יורשת עמה. באותו היום שניצחו, דהיינו בכ"ד בתיבת, עשהו יום טוב לאסור התענית בו מחמת השמחה הזו. בהמשך לאמור שבת הבן שמת קודם לאביו יורשת את זקנה יחד עם אחי אביה, מביאה הגמרא תקנה שנתקנה לגבי שבט בנימין אחר מעשה פילגש בגבעה. הדברים מופיעים בספר שופטים, פרקים י"ט וכ'. מובא בנביא, שאחר שנלחמו בני ישראל בשבט בנימין עקב מעשה פילגש בגבעה, לא נותרו אלא 600 איש מבני בנימין, ולא נשארו להם נשים מבני שבטם להינשא להם. ומשאר השבטים לא יכלו לישא, כיוון שנשבעו השבטים שלא ייתנו להם מבנותיהם לנשים. התאספו בני שאר השבטים למצוא פתרון לנותרים, ומצאו מבנות יבש גלעד שלא היו בשעת השבוע. ומהם ניסו 400 איש, ועדיין נותרו 200 שלא היו להם נשים. ונתקבצו שוב בני השבטים למצוא להם נשים, ושם נאמר בספר שופטים פרק כ"א פסוק י"ז, ויאמרו, ירושת פליטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל. ובפשטות כוונת הכתוב שהתעסקו בני השבטים במציאת נשים ל-200 בני בנימין הנותרים, כדי שיולידו בנים ותהיה פליטה לבנימין ולא ימחה השבט מישראל. כפי שפירש שם רשי, ויעצו להם מיצה שיחטפו בתולות מבנות שילה, וינסו להם. כמובא בהמשך הנביא שם. אבל הגמרא דורשת את הכוונה באופן אחר. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי מבית מדרשו של רבי עמי, מלמד הכתוב שהתנו, עשו תנאי בני השבטים על שבט בנימין, שאם מת אדם משבטם והניח אחריו בנים, ואחד מבניו כבר מת והניח אחריו בת, שלא תירש בת הבן עם האחין, ורק הבנים שעודם בחיים יורשים לבדם. טעם התקנה הוא, שכיוון שנשארו רק 600 איש משבט בנימין, נמצאת נחלת כל אחד מהם גדולה ביותר. ואם תירש בת הבן ותינשא לאחד מבני שבט אחר, הנחלה עוברת לשבט בעלה. ואכן אם נישאת לאחד משבט בנימין יורשת יחד עם אחיה. ותחסר נחלת בנימין חלק גדול, כי בדרך כלל לא הקפידו מה שיורשת בת הבן נחלת זקנה ומעבירה את נחלתו לשבט בעלה, מפני שחלק קטן הוא בנחלת שבט זקנה. רק פה שהיה לכל אחד חלק גדול, הקפידו. לכן תקנו שרק האחים שהם משבט בנימין ירשו את נחלת אביהם, ויש כוח ביד חכמים לעקור דין התורה, שהרי הפקר בי דין, הפקר. מוסיף הרשב"ם שאומנם באופן שלא הניח המת אלא בנות, הם כן יורשות אותו בנותיו ולא אחיו, ואף שעלולה נחלתו לעבור לשבט אחר, בכל זאת הבת יורשת, כיוון שלא נוח למת שתעקר נחלתו מזרעו. וכן באופן שהניח המת בת הבן ובנות, לא תקנו כלום ויורשת בת הבן את כל הנחלה, כיוון שבכל אופן יורשת אותו בת ולא בן. ולכן אין סיבה לעקור דין התורה. אילו הרשב"ם מביא את פירושיהם של רבינו חננאל ורימי גאה, שמפרשים להפך מהרשב"ם. התקנה הייתה שאם יישאו בני שבט בנימין אישה משבט אחר, לא תירש האישה הזו את נחלת אביה, גם אם לא הניח אביה בנים אלא בנות, אלא אחיו משבטו הם שירשוהו. וזו כוונת הכתוב שתקנו ואמרו ליתן ירושת המת משבט בנימין לפליטת בנימין, כלומר, לבני המת שמשבט בנימין ולא לבת הבן שיכולה להינשא לבן שבט אחר, ונמצאת נחלת בנימין, נמחת. אגב, הדין ששנינו שבת המת יורשת אותו במקום שלא הניח בן, מביאה הגמרא דרשה אודות חשיבות הנחת בן אחריו שירשנו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל שאינו מניח בן אחריו ליורשו, הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה, כעס, כלומר, ששונא אותו. מקור הדבר כתיב אחר כתוב כאן לגבי ירושת בת המת במקום שלא הניח בן. ספר במדבר פרק זך פסוק ח' איש כי ימות ובן אין לו. ועברתם את נחלתו לביתו נקת הלשון. והעברה ולא לשון נתינה. לא כתוב ונתתם את נחלתו לביתו. וכתיב אתם כתוב בנבואת צפניה. על העתיד להיות ביום ינקם השם מאויביו. ביום הגדול והנורא ספר צפניה פרק א' פסוק ט"ו יום עברה היום ההוא. יום כעס יהיה היום ההוא שינקם השם מאויביו. אז כשם שבפסוק זה עברה פירושו כעס, כך יש לדרוש את לשון ועברתם מלשון כעס, שהקדוש ברוך הוא כועס על המת הזה שלא הניח אחריו בן. ודווקא שהיה בידו לעסוק בפריה ורבייה ולא הוליד בן ולא עשה כן, אבל אם נאנס ולא היה בידו לישא אישה, או שנשא אישה ולא נולדו לו בנים, לא נאמר עליו כך, כך אומר היד רמה. משמע מדבריו שכוונת רבי יוחנן שהקדוש ברוך הוא כועס עליו מפני שלא הניח בן. וכן מתבהר ממאמרו של רבי יוחנן בהמשך הגמרא שמי שאינו מניח בן אז הוא אינו ירא שמיים. אבל קשה שהרי רבי יוחנן עצמו עסק בפריה ורבייה, ואם כן לא מובנת קושיית הגמרא לקמן על הנהגתו בן יחום אבילים. אילו התורת חיים מפרש שמה שלא הניח בן אחריו הוא אות וסימן שהקדוש ברוך הוא כועס עליו מחמת חטאיו. ולכן הענישו שלא יניח אחריו בן לירש אותו. לפי הפירוש הזה נמצא שהמאמר אמור גם כלפי מי שהשתדל בפריה ורבייה ולא הוליד בן. מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין הזה. כתוב בתהילים פרק נון ה' ישמע אל ויענם ויושב קדם סלע אשר אין חליפות למו ולא יראו אלוקים. קודם לפסוק הזה הוזכרו דברי דוד המלך שהקדוש ברוך הוא מצליחו במלחמה, וזאת מכוח תפילת הרבים המתפללים בעדו. ובפסוק הזה מתפלל דוד שישמע השם שהוא יושב קדם את תפילת הרבים ויכניע את הרשעים הרודפים אותו, אשר רשעים אילו אין חליפות למו, כלומר אין נותנים ליבם ליום חליפתם מן העולם, ליום מיטתם, אשר אז יעמדו למשפט לפני השם. כך מסבירים רש"י ומצודות את הפסוק הזה. הגמרא כאן דורשת את הכתוב בעניין אחר כפי שנלמד מיד. אומרת הגמרא יש לדרוש את כוונת הפסוק אשר אין חליפות, שכל שאין מניח בעולם מי שיחליפו וימלא מקומו לאחר מותו, סימנו שאינו ירא השם. ונחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי למי נתכוון הכתוב. אחד אמר שהכוונה היא לכל מי שאינו מניח אחריו בן המחליפו וממלא מקומו בעולם. אחד אמר שהכוונה היא לכל שאינו מניח אחריו תלמיד שלימדו תורה, שאם מניח תלמיד, הרי הוא מחליפו וממלא את מקומו בעולם. והרי הוא כנשאר קיים בעולם אף לאחר מיטתו. בררת הגמרא את שיטות האמוראים ואומרת תסתיים. אפשר להוכיח לך, דרבי יוחנן הוא דאמר שכוונת הכתוב למי שאינו מניח אחריו תלמיד. דאמר רבי יוחנן שרבי יוחנן יפטרו כל בניו בחייו לא עלינו. ובעת שהיה הולך לנחם אבלים היה נוטל בידו שן של בנו העשירי שהיה שמור בידו. הוסיף הרשב"ם שבדווקא שמר שן ולא עצם אחר, שעצם כסעורה מן המת מתאמה במגע ובמסע. אבל שינה וציפורנה ושערותיו של מת אינם מתאמים, אלא כשמחוברות למת, אבל אחר שנתלשו מהמת אינם מתאמים. כמבואר במסכת תועלות פרק ג' משנה ג'. בוודאי ניזהר רבי יוחנן שלא לישא עמו טומאה, שהרי היו זהירים לאכול אפילו חולין בטהרה. אילו רש"י במסכת ברכות, בדף ה' עמוד ב', מפרש שזה הייתה עצם ממש, אלא שהייתה פחותה משיעור של שעורה שאז אינו מטמא כלל. אם כן, היה הולך רבי יוחנן עם השן הזו, עם העצם הזו, ואומר לאבלים דין גרמי דאסיר אביר, זהו עצם של בני האסירי שנפטר על פניי, וכשם שאני הצדקתי עליי דין שמיים והתנחמתי, כן תעשו גם אתם. אם היה סובר רבי יוחנן שכל שאינו מניח אחריו בן זכר אינו ירא השם, לא היה אומר זאת לאבלים. שהרי זה כאומר שאינו ירא השם, ואסור לאדם לפרסם את חטאיו ברבים. כנאמר במסרת ברכות דף למד עמוד ב', ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאי, חצוף עלי מי שמפרש את חטאיו מפרסם אותם. שנאמר בתהילים למד ב', אשרי נשוי פשע, כסוי חטא, אשריו של מי שמכסה את חטאיו. אם כן אומרת הגמרא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר, שכוונת הכתוב למי שאינו מניח אחריו תלמיד. מכאן הוכחה שרבי יוחנן הוא זה שסובר שמי שאינו מניח אחריו תלמיד, הוא אינו ירא השם. שואלת הגמרא ומי דרבי יוחנן אמר שכוונת הכתוב למי שאינו מניח תלמיד, בהכרח שהבר פלוקטה שלו רבי יהושע בן לוי אמר שהכוונה למי שאין מניח בן. ואי אפשר לומר כן, דה רבי יהושע בן לוי לא עזי לבי תמיה, רבי יהושע בן לוי לא היה מתבטל מלימודו להילך לבית האבלים לנחמם, אלא לבי מן דשחיב בלא בני. חוץ מבית אבלים שמתאבלים בו על מי שלא הניח אחריו בנים, משום דכתיב בספר ירמיה פרק כ"ב פסוק י', אל תבכו למת ואל תנודו לו, בכו בכו להולך. ואמר רב יהודה אמר רב, כוונת הכתוב במה שאמר שרק להולך יש לבכות, ולא לכל מת, דהיינו להולך מן העולם, בלא להניח אחריו בן זכר. שכיוון שלא הניח אחריו בן, צער גדול הוא, ויש לבכות על כך, ולכן היה הולך רב יהושע בן לוי לנחם אבלים על מת זה. אם היה סובר רב יהושע בן לוי שכל שאין מניח אחריו בן אינו ירא השם, ודאי לא היה הולך לנחם אבלים על אדם רשע. מכוח ההוכחה הזו חוזרת בה הגמרא אל ודאי רב יהושע בן לוי הוא דאמר, שכוונת הכתוב למי שאין מניח אחריו תלמיד, אבל ההולך בלא בנים אפשר שירא השם הוא. שואלת הגמרא עומד רב יהושע בן לוי הוא דאמר שכוונת הכתוב למי שאין מניח תלמיד, בהכרח שרב יוחנן אמר שכוונת הכתוב למי שאינו מניח בן. ואם כן קשיא דרב יוחנן עד רב יוחנן, קשה ממאמרו זה של רב יוחנן על הנהגתו לנחם אבלים בכך שכל בניו מתו, שהרי לדבריו מורה הדבר שאינו ירא השם. מתרצת הגמרא אכן רבי יוחנן הוא שפירש שכוונת הכתוב למי שלא יניח בן. ולא קשיא, אין סתירה בין הדברים. הדידי, מה שנהג רבי יוחנן לנחם בכך שנפטרו בניו על פניו, שיטתו היא, שרבי יוחנן עצמו סבר בדרשת הכתוב אשר אין חליפות כרבי יהושע בן לוי, שהכוונה למי שאין מניח אחריו תלמיד. מה שאמר רבי יוחנן שהכוונה של הפסוק למי שאין מניח אחריו בן דרבי, בשם רבו הוא אמר זאת. דהיינו רבי שמעון בר יוחאי. כפי שדרש לאל משמו שהקדוש ברוך הוא שונא מי שאין מניח אחריו בן. אבל רבי יוחנן עצמו חלק עליו בדרשה של הכתוב. והריטב"א הביא שיש מפרשים באופן אחר, שרבי יוחנן דרש שכוונת הכתוב למי שלא הניח אחריו בן. אמנם אחר שדרש רבי יהושע בן לוי שהכוונה למי שלא הניח תלמיד, חזר בו רבי יוחנן ודרש כמותו. ולכן נהג לפרסם שנפטרו בניו בחייו, ולפי זה מתפרשים דברי הגמרא להפך. הדידי מה שדרש מהכתוב שהכוונה למי שאין מניח בן, שיטתו היא קודם שחזר בו, הדרבי מה שנהג לנחם בכך שמתו כל בניו, היינו אחר שחזר בו והתחיל לדרוש את הכתוב כרבו רבי יהושע בן לוי. הרמב"ן מוסיף שעל דרשה זו סמכה הגמרא במה שתרצה כך, ולכן לא תרצה להפך שרבי יהושע בן לוי אמר את הדרשה זו מפי רבו. והוא עצמו סבר כרבי יוחנן שהכוונה לתלמיד, ולכן ניחם את האבלים על מת שלא הניח בנים. ואף שלא היה רבי יוחנן תלמידו של רשב"י, כי הרי לא יכול להכירו, שאף בימי רבי תלמידו של רשב"י היה רבי יוחנן קטן כמבואר בספר יוחסין, בכל זאת שייך לומר עד הרבי משום שאמר את הממרה בשמו, ויש עוד כמה מקומות בשס שהוא מכונה רבו. עכשיו מביאה הגמרא סימן למאמרי רבי פנחס בן חמה המובאים לכמן, הדד, עני וחכם. אגב הדרשות בחשיבות של הנחת בין אחריו, מביאה הגמרא דרשה בשינוי לשון הכתוב במיטת אדם המניח אחריו בין הממלא מקומו בעולם. דרש רבי פנחס בן חמה מהי דכתיב מהו שנאמר בספר מלכים א' פרק י' פסוק כ' א', והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא. המשך הפסוק, ויאמר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי. וביור העניין הוא שבשעה שנלחמו דוד ויואב שר הצבא עם אדום, ברח הדד שהיה מזרע מלכות אדום למצרים, וכאשר שמע שמתו דוד ויואב ביקש מפרעה לעלות ולהילחם עם שלמה המלך. אומרת הגמרא, יש לברר מפני מה בדוד נאמרה בו במיטתו לשון שכיבה, כי שכב דוד עם אבותיו, וביואב נאמרה בו לשון מיטה וכי מת יואב. טעם הדבר הוא כך, דוד שהניח בן אחריו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן אחריו נאמרה בו מיטה. שואלת הגמרא, וכי יואב לא הניח אחריו בן, והכתיב הרי נאמר בספר עזרא פרק ח' פסוק ט' מבני יואב עובדיה בן יחיאל. מיישבת הגמרא, אלא כך יש לדרוש, דוד שהניח אחריו בן כמותו והוא שלמה המלך נאמרה בו שכיבה, שכיוון שהניח בן כמותו למלא מקומו, נחשבת מיטתו כשכיבה ולא כמיטה ממש. שכיוון שבנו ממלא מקומו, כאילו לא מת, אלא הרי הוא כאדם השוכב לישון, כך מסבירה מהרש"א. אמנם יואב שלא הניח בן כמותו להמשיך דרכו בעולם, נאמרה בו מיטה, כיוון שמת מיטה גמורה בלא להניח מי שימלא את מקומו. כי בנו לא היה שר צבא כאביו. אגב, הדרשה של רבי פנחס בן חמה מביאה הגמרא שתי דרשות נוספות משמו. דרש רבי פנחס בן חמה קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מ-50 מכות. וכוונת רב פנחס במה שנקט בתוך ביתו להדגיש, שאף אם אחרים זנים אותו מכל מקום, מה שאין לו פרנסה משלו, קשה הדבר יותר משאר איסורים. וביותר צריך אדם לבקש רחמים שלא תבוא עליו עניות. שנאמר בספר איוב פרק י' פסוק כ' א', בדברי איוב אל ידידיו שהוכיחו על חטאיו, חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוקה נגעה בי, חוסו ותחמלו עליי רעי ואל תוסיפו לביישני כי מכת יד השם הייתה עליי ודי לי בצער הזה. וכאמרי לחברי וישיבו חבריו לאיוב, ישמר אל תיפן אל אבן כי על זה בחרת מעוני, אל תערר אחר מיטת הדין, שהרי מרחם עליך השם יותר מעל שאר בני אדם המתייסרים באיסורי עניות, ואתה הרי עשיר, ואינך מתייסר אלא באיסורי הגוף. הנה מתבהר שאיסורי עניות קשים לאדם יותר מ-50 מכות. וזה שאמר איוב יד השם הייתה בי, היינו 50 מכות, שהרי המצרים לקו במצרים 10 מכות, ואמר הכתוב אצבע אלוקים הוא. ואם מכת אצבעו של השם 10 מכות, נמצאת מכת ידו שיש בה 5 אצבעות 50 מכות, כמו שדרשו בהגדה של פסח. מביאה הגמרא דרשה נוספת משמו של רבי פנחס בן חמה, דרש רבי פנחס בן חמה כל שיש לו חולה בתוך ביתו, וכן כל צרה שהיא, אומר המהירי, ובהן יעקב הגרסה היא כל שיש לו צער או חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם להזכיר אצלו את החולה. יבקש עליו החכם רחמים, שנאמר בספר משלי פרק ט"ז פסוק י"ד, חמת מלך מלכי מוות ואיש חכם יחפרנה. יש לפרש את הכתוב, חמת מלך היינו מי שבא עליו חימה, כעס, מאת מלך העולם ומצערים אותו משמיים, וכן מלכי מוות, כלומר שהוא חולה הנוטה למות, הצתו היא ואיש חכם יחפרנה. ילך אצל חכם ויסיר החכם כעסו של המקום מעליו על ידי תפילתו. רבינו גרשום כותב שתפילת הצדיקים מקובלת יותר, וכפי שמצינו שהתפלל משה בעד מרים, ושהיה רב חנינא בן דוסא מתפלל על החולים, כאמור במסרת ברכות דף ל"ד עמוד ב'. המאירי מפרש שילך אצל חכם ללמוד ממנו דרכי התפילות ויבקש הוא רחמים על עצמו. שנינו במשנה זה הכלל, כל הקודם בנחלה יוצא ירחו קודמין, ואף קודם לכל יוצא יריחו. מסתפקת הגמרא בסדר ירושת מת שלא הניח אחריו זרע. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה אבי האב של מת, ואחי האב של מת, כגון אברהם אבינו ובנו ישמעאל, הבאים לירש בנכסי עשיו, בנו של יצחק, בן אברהם, ואומר הרשב"ם שהוא נקט עשיו ולא יעקב, כיוון שהעדיף לנקוט מיתה ברשע ולא בצדיק. אם כן, אברהם אבינו ובנו ישמעאל הבאים לירש בנכסי עשיו, בנו של יצחק בן אברהם שמת ולא הניח אחריו זרע, וכן יצחק אביו לא הניח זרע, איזה מהן קודם בירושה מכוח יצחק אביו? האם אברהם אבי יצחק או ישמעאל אחיו? פושטת הגמרא, אמר רב התשמע בו ושמע לפשוט את הספק מדברי משנתנו. שנינו בה האב קודם בסדר הירושה לכל יוצא יריחו. ואם כן בוודאי אברהם קודם לישמעאל לירש את נכדו עשיו, שהרי כיוון שמת עשיו ולא זרע, יורש אותו יצחק אביו. ואף שכבר מת יצחק, הרי זה כאילו יורש את בנו בקבר, ומוריש הנחלה לקרוביו. שכשם שדרשו בברייתא לאיל, בדף קט"ז עמוד א' מהכתוב, אין לו אמור לגבי בן ובת המת, שאף אם מתו יורשים הם בקבר כדי להנחיל ליורשיהם, ולכן קודמים יוצא יריחם של בן ובת לבאים אחריהם בסדר הירושה. כך יש לדרוש מאין לו האמור בשאר היורשים, שקודם שנעביר הירושה לבא אחריו, יש לעיין אם לא הניח יורש זה זרע אחריו. ובירושת יצחק ודאי אברהם אביו קודם לישמעאל אחיו, כמבואר במשנתנו. ועכשיו מבאר את הגמרא מדוע רמי בר חמה הסתפק ולא פשק את ספיקו מדברי המשנה. ורמי בר חמה אומר את הגמרא, אגב חורפי לא עיין בה, מפני חריפותו שהיה טרוד בפשיטת ספק אחר קשה יותר, ספק שמובא לכמן בגמרא, לא עיין כל כך בדברי משנתנו לפשוט את ספיקו מדבריה של המשנה עד שבא רבה ופשט לו. מביאה הגמרא בדף קט"ז עמוד ב' ספק נוסף בסדר ירושת מת שלא הניח אחריו זרע. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה אבי האב של מת ואחיו של מת, כגון אברהם אבינו ויעקב אבינו הבאים לירש בנכסי עשיו בן יצחק שמת בלא זרע, וכן יצחק אביו אינו קיים, איזה מהן קודם בירושה? שיש להסתפק האם יצחק יורשו בקבר, שהרי קודם הוא לאברהם אביו בירושת בנו, אם כן הנחלה עוברת ליעקב בנו ולא לאברהם אביו, שהרי הבן קודם לאב לירש את המת, או שמה יש לאברהם זכות לירש את עשיו נכדו בלא כוחו של יצחק, כיוון שבני בנים הרי הם כבנים, כמבואר במסכת קידושין דף דלת עמוד א', ונחשב עשיו כבנו, ואף קודם לאח בסדר הירושה, ואם כן יורשו אברהם ולא יעקב. ואף שיצחק קודם לאברהם לירש את בנו, מכל מקום יש להסתפק שכיוון שיצחק כבר אינו קיים, וכל מה שיש לו לירש הוא רק כדי להוריש לבנו יעקב, אם כן אפשר שאברהם שיש לו כוח עצמי לירש את נכדו קודם ליצחק. מנסה רבה לפשוט את הספק. אמר רב התשמע בו ושמע לפשוט את הספק מדברי משנתנו, שנינו האף קודם בסדר הירושה לכל יוצא יריחו. אם כן בוודאי אברהם קודם ליעקב יוצא יריחו לירש את נכדו עשיו, שאף בני בניו נחשבים ליוצא יריחו, כפי שנאמר בספר שמות יוצא ירח יעקב, וגם בני בניו נפרטו שם. אז בפשטות משמע שכוונת רבה לפשוט שאין להסתפק כלל בדבר, מפני שאף אם הנחלה ממשמשת ליצחק בקבר, יורש אותו אברהם אבי ולא יעקב בנו, שהרי שנינו שאף קודם ליוצא יריחו. ואירת הגמרא מדוע רמי בר חמה הסתפק ולא פשט את ספיקו מדברי המשנה. אומרת הגמרא, ורמי בר חמה שהסתפק, זה מפני שסבר שכוונת המשנה להקדים את האב רק ליוצא יריחו שלו ממש. וכגון יצחק קודם לירש את עשיו לפני יעקב אחיו יוצא יריחו של יצחק. וכן בדור קודם, אברהם קודם לישמעאל בנו לירש את נכדו עשיו. ואולם לא קודם האב ליוצא יריחו של בנו ליורשו אם מת. ולכן לפי הצד שאין לאברהם זכות לירש את נכדו אלא מכוח יצחק אבי המת, בוודאי שיעקב קודם לירש את עשיו, שכיוון שממשמשת נחלה ליצחק, שוב יש להקדים את בנו יעקב לירש אותו קודם לאביו אברהם, ואין להקדים את אברהם מכוח הכלל שהאב קודם ליוצא יריחו, כיוון שלא נאמר הכלל הזה, אלא להקדימו ליוצא יריחו שלו, אבל לא ליוצא ירח בנו, שוודאי הם קודמים לסקינם אבי אביהם לירש את אביהם. אמנם ספיקו של רמי בר חמה היה, מפני שאפשר שבאופן שאין יצחק אבי המת קיים, יורש אברהם את עשיו באופן ישיר, מכוח הדין שבני בנים הרי הם כבנים, ולכן קודם הוא ליעקב שאינו אלא אח המת, אם כן הספק בעינו עומד ואין לפשוט אותו מדברי המשנה. מדייקת הגמרא מדברי המשנה שיש לפרשה כדעת רמי בר חמה, ושיש לפשוט מדבריה שיעקב קודם לאברהם בירושת עשיו. אומרת הגמרא חינמי מסתברא, כן מסתבר לפרש את דברי המשנה כפי שפירשנו לדעת רמי בר חמה, שאין כוונתה להקדים את האב אלא ליוצא יריחו שלו ולא ליוצא ירח בנו. יש לדייק מדבריה שעד הרבה, יעקב קודם לאברהם בירושת עשיו, דקטעני ששנינו במשנתנו זה הכלל. כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמין. והלא זה ברור, דאילו איתה ליצחק, אם יצחק קיים בעת מיטת עשיו בנו, יצחק קודם לאברהם אביו לירש את עשיו בנו, שאבי המת קודם לאביו, זקנו של המת לירש את בנו. ואם כן, אשתא נמי דלייתא יצחק, גם באופן שיצחק כבר איננו בעולם בשעת מיטתו של עשיו, יעקב בנו של יצחק קודם לאברהם לירש את נחלתו של עשיו, שהרי כל הקודם בנחלה יוצא ריחו קודמים לבאים אחריהם בסדר הירושה. כיוון שרואים כאילו הירושה עוברת אליו בקבר ומנחילה ליורשיו. כמו שהתבהר לאל בדברי המשנה בדף קט"ו עמוד א', ואם כן גם אם ננקוט שיש לאברהם זכות לירש את נכדו באופן ישיר, מכל מקום כיוון שבנו יצחק קודם לו גם יוצא יריחו של יצחק, קודמים לאברהם מכוח יצחק אביהם. אם כן מסיקה הגמרא שמע מן, אכן יש להוכיח ממשנתנו שיעקב בנו של יצחק קודם לאברהם בירושת עשיו אחיו. הרשב"ם מסכם את כל סדר הירושה לפי מה שנתבהר מתחילת הפרק, פרק יש נוחלין ועד לכאן. וזה תוכן דבריו של הרשב"ם. סדר נחלות כך הוא: ראובן שמת, חנוך ופלו וחצרון וכרמי בניו יורשים אותו. ואם מת אחד מן הבנים קודם ראובן והניח אחריו בן או בת, ואפילו הניח רק בן בת או בת בת, וכן הלאה אפילו עד מאה דורות, יורש זרע זה את חלקו של אביו או זקנו בנכסי ראובן, יחד עם שאר בני ראובן. ואם לא הניח ראובן אחריו בנים ולא זרעם של בנים, אז יורשות אותו בנותיו. ואם אין לראובן בנות ולא זרעם של בנות עד סוף העולם, אז יורש אותו יעקב אביו. ואם אין יעקב קיים, מעבירים את הנחלה לאחי ראובן בני אביו, שהם שמעון, לוי, יהודה וכולי. ואם אין אחיו קיימים, עוברת הנחלה לבני אחיו. ואם אין להם בנים ולא בני בנים, עוברת הנחלה לבנות אחיו, או לבני בנותיהן, או לבנות בנותיהן. שבכל סדר הירושה, הזכר ויורשיו קודמים לנקבה, כמבואר לאל בדף קופיות ג' עמוד ב'. ואם אין לראובן אחים, וגם לא זרעם של אחים, מעבירים את הנחלה לדינה אחותו של ראובן מן האב או לזרעה. ואם אין אחותו של ראובן ולא זרעה קיימים, מעבירים את הנחלה ליצחק אבי אביו. ואם אין יצחק קיים, מעבירים את הנחלה לעשיו בן יצחק שהוא אחי אביו של ראובן. ואם אין עשיו קיים, מעבירים את הנחלה לאליפז בן עשיו או לבניו ובני בניו. ואם אין בנים לעשיו ולא בני בנים, מעבירים את הנחלה לבנות עשיו ולבניהם או בנותיהם. ואם אין ליעקב אביו של ראובן אחים, דהיינו שלא הניח יצחק בנים, מעבירים נחלת ראובן לבנות יצחק, דהיינו, אחות אביו, או לבניהן ולבני בניהן או לבנותיהן ולבני בנותיהן. ואם אין לאביו של ראובן לא אחים ולא בני אחים, לא אחות ולא בני אחות, אז מעבירים את נחלתו לאברהם, אביו של אבי אביו. ואם אין אברהם קיים, מעבירים את הנחלה לישמעאל אחי אבי אביו, או לבניו של ישמעאל ולבני בניו, או לבנותיו ולבני בנותיו. ואם אין ישמעאל ולא זרעו קיימים, וכן לא הניח אברהם בנות או זרעם של בנות, מעבירים את הנחלה לתרח אבי אברהם. ואם אין תרח קיים, מעבירים את הנחלה לנחור ולהרן בני תרח, או לבני בניהם. ואם אין אחי אברהם קיימים ולא זרעם, מעבירים את הנחלה לאחות אברהם, וכן לעולם עד אדם הראשון. זהו סיכום של כל סדר הירושה לפי מה שנתבהר מתחילת הפרק עד כאן, לפי הסברו של הרשב"ם. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קופטת זין עמוד ב'. כתוב בתורה בספר במדבר פרק זך פסוקים א' עד ז', שכשנצטווה משה על דיני חלוקת ארץ ישראל לבני ישראל, באו אליו בנות צלופחד בן חפר שמת בלא בנים זכרים, וטענו שאף שארץ נתחלקה רק לזכרים ולא לנקבות, יש להן לעמוד במקום אביהן לירש חלקו בארץ. והביא משה את משפטן לפני השם, והשיב לו שצודקות הן. הבת יורשת את האב במקום שאין בן, ולכן עומדות בנותיו של צלופחד במקומו ליטול חלקו בארץ. ואגב כן, פרטה שם התורה כל סדר הנחלות, כמובן לאל בדף קופטדו עמוד א' במשנה הקודמת. המשנה שלפנינו תבאר את חלקי הנחלה אשר נחלו בנות צלופחד בארץ. ונשנתה כאן המשנה, אגב המשנה הקודמת, ששנתה כל יוצאי יריחו של בן קודמים לבת. דהיינו, שבמקום שהיה למת בן ובת, ומת הבן בחיי אביו, אבל הניח אחריו בת, בת הבן עומדת במקום אביה לירשת דזקינה, אבי אביה, ואילו בת המת אינה יורשת כלל, כשם שאינה יורשת במקום שבן המת בחיים. וכן אם הניח המת שני בנים, ובן אחד מת בחייו והניח אחריו בת, אין אומרים שהבן החי יירש כל נחלת אביו, אלא בת הבן שמת יורשת מחצה מכוח אביה. הוא מביא התנה במשנתנו שדין זה נתקיים בבנות צלופחד שעמדו במקום אביהן לירש את נחלת זקינם חפר יחד עם אחי אביהן. אומרת המשנה בדף קופטת זין עמוד ב', בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה שנחלו בני ישראל בארץ ישראל בכניסתה מאליה. ואין הכוונה לשלושה חלקים שלימים, שהרי בנחלת חפר חלקו עם אחי אביהן, ולא היה להן אלא חלק מחלקו של חפר. מפרט את המשנה, מה הם שלושת החלקים? חלק אביהן צלופחד שהיה עם יוצאי מצרים ויש לו ליטול חלק בחלוקת הארץ, וירשו בנותיו את חלקו. וכמן בדף קי"ז עמוד א', יש מחלוקת תנאים בסדר חלוקת הארץ לבני ישראל, וכפי המבואר שם, משנתנו היא כשיטת רבי יהושיע, שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים ולא לבאי הארץ. כלומר, אף שבפועל קיבלו באי הארץ את חלקם, והם לא היו בני 20 ומעלה ביציאת מצרים, שרק מ-20 ומעלה בני נחליים, כמו שנלמד לכמן בדף קי"ז עמוד א' מהמילה לאלה, שהרי כל שהיו בני 20 שנה ביציאת מצרים מתו במדבר בגזירת המרגלים. מכל מקום החלקים התחלקו לפי אבותיהם שהיו בני 20 ומעלה בעת יציאת מצרים. וכגון ראובן ושמעון שיצאו ממצרים, והוליד ראובן 10 בנים. שמעון הוליד בן אחד. בביאת הבנים לארץ חישבו כאילו ראובן ושמעון חולקים הנחלות ונוטל כל אחד חלק אחד. ומתחלקים נחלותיהם בין בניהם הבאים לארץ. נמצא שבנו היחיד של שמעון קיבל נחלה בארץ כשיעור שקיבלו כל 10 בני ראובן יחדיו. וכיוון שצלופחד היה מיוצאי מצרים, והוא היה אז למעלה מגיל 20, היה לו ליטול חלק בארץ. ולכמן בדף קוף י"ח עמוד א' בירה הגמרא מה היה חלקן של בנות צלופחד בארץ לשיטה הסוברת שהארץ נתחלקה לבאי הארץ ולא ליוצאי מצרים. אם כן, החלק הראשון שנטלו בנות צלופחד זה חלק אביהם צלופחד שהיה עם יוצאי מצרים ויש לו ליטול חלק בחלוקת הארץ. את זה ירשו בנותיו. החלק השני וחלקו של צלופחד אביהם שיש לו לחלוק עם אחיו בנכסי חפר אבי צלופחד. שכיוון שארץ נתחלקה לכל יוצאי מצרים, אם כן, אב ובנו שיצאו ממצרים, כל אחד מהם נוטל חלק בארץ. והנכד שהיה מבאי הארץ נטל שני החלקים. כיוון שחפר היה גם הוא מיוצאי מצרים, יש לו ליטול חלק בארץ, ומתחלק את נחלתו בין בניו, ונטלו בניו שני חלקים, חלק שלהם שגם הם מיוצאי מצרים היו, וחלק אביהם, ונמצא ביד צלופחד שני חלקים, חלקו שלו מכוחו, וחלק מנחלת אביו המתחלקת בין כל בני אביו. ושני החלקים נטלו בנותיו מכוחו, שבת הבן עומדת במקום אביה לירש את זקנה, יחד עם אחי אביה, כמבואר במשנה הקודמת. החלק השלישי שבנות צלופחד נטלו, ושהיה צלופחד אביהם בכור לאביו חפר, ונוטל בנחלת אביו שני חלקים, כאמור בתורה, ספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, שהבחור נוטל בנכסי אביו פי שניים משאר אחיו, וירשו בנותיו גם את החלק הזה. וכגון, אם יש לבחור שלושה אחים, לא מחלקים את הנחלה לארבעה, אלא לחמישה, ונוטל לבחור שני חלקים ושאר האחים חלק אחד. אין מקור מפורש בתורה שצלופחד היה בחורו של חפר, אלא כיוון שיש לדרוש מהכתובים שנטלו בנות צלופחד שלושה חלקים בנחלה, כמה מבואר בגמרא לכמן בדף קוף י"ח עמוד ב', אם כן בהכרח שהיה בכור ונטלו בנותיו חלק בכורה בנחלת חפר. ולכמן בדף קוף י"ט עמוד א', מקשה הגמרא, הרי אין הבכור נוטל פי שניים, אלא במוחזק לאביו בשעת מיטתו, ולא בנכסים שהיו רק ראויים לבוא אליו בחייו, וכגון, יעקב שמת בחיי יצחק אביו ואחר כך מת יצחק, כיוון שמת יעקב בחייו, יורשים אותו בניו של יעקב בנו, ואין ראובן בחורו של יעקב נוטל פי שניים בנחלתו של יצחק, כיוון שלא היו הנכסים מוחזקים בידו של יצחק אביו בעת מיטתו. ואם כן, אין לצלופחד לירש פי שניים בנחלתו של אביו בארץ ישראל, שהרי נפלה ליד חפר רק אחר מיטתו בכניסת בני ישראל לארץ. מתרצת הקמן הגמרא, שארץ ישראל מוחזקת הייתה ביד בני ישראל אף קודם שנכנסו אליה. ואם כן, מוחזקת הייתה ביד חפר אביו קודם שמת, וממילא יורש אותו צלופחד. ואף שלא נטל צלופחד עצמו חלק בחורתו בנחלת הארץ, שהרי כבר מת, כיוון שבנותיו נוטלות חלקו במקומו, שייך לנקוט לשון נוטל שני חלקים בנחלת אביו. ואף שאין צלופחד הבחור קיים ליטול בעצמו פי שניים בנכסי אביו, מכל מקום בנותיו העומדות במקומו, ליטול חלק הפשוט בנכסי אביו, עומדות גם במקומו ליטול חלק הבחורה. והיינו, מפני שאין בנות צלופחד יורשות מחפר זקנה ממש, שאם היה כן, היה הדין שאין להם ליטול אלא חלק אחד, שהרי אינם בכור, אלא מחשיבים כאילו צלופחד יורש את אביו בקבר, ומנחיל את הירושה לבנותיו, ולכן יש להם ליטול גם חלק בכורתו. ובאמת, נטלו בנות צלופחד חלק נוסף בנחלת הארץ, כמבואר בגמרא לכמן בדף קוף י"ח עמוד ב', שאחיו של צלופחד מת בלא זרע וירשו אותו אחיו. ובנותיו של צלופחד עמדו במקום אביהם לירש את אחיו יחד עם שאר בני חפר. והתנא במשנתנו לא מזכיר זאת, כיוון שאין כל חידוש בזה, שכשם שעומדות במקום אביהם ליטול חלק בנחלת אביו חפר, כך עומדות הן במקומו ליטול חלק בנחלת אחיו שמת. לעומת זאת, בשלושת החלקים שכן נקט התנא, יש חידוש בכל אחד מהם. ונסביר, מה שנטלו חלקו של צלופחד בארץ מלמדנו שליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ. מה שנטלו חלק בנחלת זקנם חפר, בא ללמדנו שבת הבן עומדת במקום הבן לירש את חלקו עם אחיו. וחלק בכורה מלמדנו שארץ ישראל מוחזקת הייתה ביד בני ישראל, ולכן דינה כמוחזק ולא כראוי, ואז הבחור נוטל בפי שניים, אף שלא באה בפועל הנחלה לידי חפר. זו היה המשנה שלנו, בדף קופטת זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, בדף קופיות זין עמוד א'. שנינו במשנתנו שבנות צלופחד נטלו את חלק אביהם שהיה לו ליטול בנחלת הארץ. זאת כיוון שהיה מיוצאי מצרים. מביאה הגמרא שיש ללמוד מכך כדעת מי סובר התנא במשנתנו, במחלוקת שנחלקו התנאים בברייתא למי נתחלקה ארץ ישראל. לכמן בדף קכ"א עמוד ב', הסתפקה הגמרא האם הארץ נתחלקה לשבטים, כלומר, חילקו את הארץ ל-12 חלקים שווים וכל שבט קיבל חלק בלא להתחשב בגודלו, או שמא התחלקה הארץ לפי מספר בני ישראל שכל אדם מישראל קיבל חלק שווה לחברו, ונמצא שכל שבט קיבל חלק כפי מספר אנשיו. מסיקה הגמרא שלשבטים התחלקה הארץ. אמנם המחלוקת שלפנינו אינה קשורה לזה, שבין אם נתחלקה לפי מספר האנשים יש לדעת לאיזה אנשים נתחלקה, אם ליוצאי מצרים או לבאי הארץ. וכן למסקנה שנתחלקה לשבטים, יש לדעת איך חילקו אחר כך בתוך השבט עצמו את החלקים לבני השבט. האם לאלה שיצאו ממצרים או לבאי הארץ. בזה נחלקו התנאים. אם כן אומרת הגמרא תנא כמאן דאמר משנתנו שנויה כמי שאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ והם הורישו חלקם לבניהם שנכנסו לארץ. שלרבי יונתן הסובר בברייתא לכמאן שהארץ נתחלקה לבאי הארץ אין לצלופחת חלק בחלוקת הארץ להוריש לבנותיו. ולא אמרה הגמרא תנן כרבי יהושיע שהוא הסובר שרק ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ כדי להלן בברייתא, משום שאפשר ששנויה כשיטת רבי שמעון בן אלעזר הסובר לכמאן בברייתא שלאילו ואילו נחלקה הארץ. וכוונת הגמרא שמשנתנו שנויה או כדעת רבי יהושיע הסובר שרק ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, או כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שגם ליוצאי מצרים נתחלקה, אבל בוודאי אינה שנויה כרבי יונתן הסובר שרק לבאי הארץ נתחלקה. והבנות עצמן ודאי אין להם חלק, שהרי רק לזכרים נתחלקה הארץ. נתניה אומרת הגמרא כפי ששנינו בברייתא, שנחלקו התנאים למי נתחלקה ארץ ישראל ושלוש שיטות נאמרו בזה. רבי יהושיע אומר ליוצאי מצרים מבני 20 ומעלה נתחלקה הארץ, כלומר, אף שבפועל נתחלקה הארץ לבני ישראל שנכנסו לארץ, ובאי הארץ לא נטלו חלק מכוח עצמם, שהרי לא היו ביציאת מצרים, דהיינו שלא היו אז בני 20 ומעלה, שרק בני 20 ומעלה בני נחליים, שכל שהיו בני 20 שנה ביציאת מצרים מתו במדבר בגזירת המרגלים. חישוב החלקים היה לפי אילו שיצאו ממצרים. אילו שנמנו במניין הראשון שמנו משה ואהרון בשנה השנית לצאתם ממצרים, כאמור בספר במדבר פרק א', וכאילו נחלו האם עצמם והורישו על לבניהם הבאים לארץ. ואם לא היו להם בנים או בנות, הורישו את חלקם לשאר יורשיהם כגון אחיהם ובני אחיהם כסדר כל ירושה. כגון ראובן ושמעון שיצאו ממצרים והוליד ראובן 10 בנים ושמעון בן אחד. בביאת הבנים לארץ חישבו כאילו ראובן ושמעון נוטלים כל אחד מהם חלק בארץ עם שאר יוצאי מצרים, ומורישים את חלקם לבניהם שנכנסו לארץ. נמצא שבנו היחיד של שמעון קיבל נחלה בארץ כשיעור, כגודל, שקיבלו כל 10 בני ראובן יחדיו. מקור הדבר שנאמר במצוות חלוקת הארץ לבאי הארץ שנמנו במניין השני שנעשה על ידי משה ואלעזר הכהן בערבות מואב קודם כניסתם לארץ, ספר במדבר, פרק חבב פסוק נונהי, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. המילה אבותם מיותרת, שכדי ללמד שנתחלקה לפי השבטים די היה לכתוב לשמות המטות ינחלו. באה המילה הזו ללמד שיש לחלק את הארץ לאבותיהם של אילו שנמנו במניין הזה, ובמניין הזה לא נמנו אילו שהיו בני 20 שנה ומעלה ביציאת מצרים שמתו במדבר בגזירת המרגלים כמפורש בתורה. והם האבות שנמנו במניין הראשון בשנה השנית ליציאת מצרים, שמצינו שכינה אותם בשם אבות ככתוב, אלה ראשי בית אבותם. והמנויים כאן ינחלו נחלתם בירושה מאביהם. מפרש רבי יהושיע, אלא לפי זה מה אני מקיים, כיצד אני מפרש את הפסוק, לאלה תחלק הארץ בנחלה, הכתוב אחר שהוזכרו המנויים במניין שנעשה בערבות מואב לבאי הארץ, ואין לפרש כפשוטו שציווה הכתוב לחלק הארץ לאלה שנמנו כאן, שהרי ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, אלא כוונת הכתוב באומרו לאלה, שרק ליוצאי מצרים כאלה, הדומים לאלה המנויים כאן, והיינו בני 20 שנה ומעלה, תחלק הארץ. וכאילו כתב הפסוק לכאלה תחלק הארץ, ולהוציא את התפלים, למעט אלו שהיו קטנים מבני 20 בעת יציאת מצרים, שלא יתלו חלק בארץ. תפלים תרגומו של תף, דהיינו קטנים, אלא שאם גם אביהם היה מיוצאי מצרים, ירשו את חלקו כשאר באי הארץ שירשו את אביהם יוצא מצרים. וכן אם כבר מת אביהם קודם יציאת מצרים, אמנם מוריש אחר שלהם יצא ממצרים, כגון אחי אביהם שלא הניח זרע נטלו את חלקו, אבל מכוח עצמם לא קיבלו חלק. ואכן, אם לא היה להם מורי שיצא ממצרים, לא קיבלו כלל חלק בארץ. הרשב"א מביא שבספרי דרשו באופן אחר את הכתוב לאלה, שדווקא כשרים וקדושים יוצאי מצרים נטלו חלק בארץ, אבל הרשעים לא נטלו חלק להוריש לבניהם הבאים לארץ. כמובא בגמרא לקמן, בדף קי"ז עמוד ב', שבני המרגלים והמתלוננים לא נטלו חלק אביהם בארץ, אלא חלק אבי אביהם או אבי אמם אם יצאו ממצרים. אמנם פשוט שהאבות שהיו בני 20 ומעלה ביציאת מצרים הורישו את חלקם גם לטפם הבאים לארץ. דהיינו שגם באי הארץ הפחותים מבני 20 קיבלו חלק אביהם בארץ, וכן בנותיהן קיבלו חלקם אם לא הניחו בנים, כאמור לגבי בנות צלופחד, שהן ממעטים מהמילה לאלה, רק שהחלקים עצמם שנתחלקו ליוצאי מצרים לא נתחלקו אלא לסחרים בני 20. אבל אחר שזכו אלו, ירשו אותם כל יורשיהם כדין כל ירושה. ואת שיטותיהם של רבי יונתן ורבי שמעון בן אלעזר בדבר למי נתחלקה ארץ ישראל, נלמד בעזרת השם יתברך בשיעור מחר. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף קט"ז עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על מי נאמר אשר אין חליפות למו ולא יראו אלוקים? שאלה שנייה, מדוע נאמרה בדוד שכיבה ויואב מיטה? שאלה שלישית, על איזה דבר נאמר שהוא קשה יותר מ-50 מכות? שאלה רביעית, האם אבי האב קודם לאחי האב ולאחי המת? שאלה חמישית, האם אבי המת קודם לבנו של המת? והשאלה האחרונה, אילו ג' חלקים נטלו בנות צלופחד? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, כ"ב באייר תשע"ז, ל"ז לעומר תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קט"ז ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ג באייר תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת בארבע חוקותיי. וחזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים. דפים קי"ז וקי"ח של מסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.